שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף פי זין במסכת זבחים. נתחיל באמצע עמוד א', נסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה נושא אגבי לגבי פסול לינה. בחלק השני נחזור לנושא שלנו של אם עלו לא ירדו. אז החלק הראשון שמובא כאן, כנראה אגב זה שאתמול גם הזכרנו את פסול עינה שקורה בעלות השחר, אז עכשיו נדבר עוד קצת על זה, ולפני זה רק נזכיר שפסול עינה לגבי בשר למשל, זה שאת הקורבן כמובן שוחטים ביום, אחרי זה את הדם גם זורקים עוד באותו יום, אבל את האימורין או הבשר שצריכים להקטיר על המזבח, את זה אפשר לעשות באותו יום ובלילה שאחריו. אם לא עשו את זה, אלא הגיע כבר הבוקר, אז הבשר נפסל בלינה. זה לגבי בשר. לגבי אדם, הוא נפסל בלינה כבר כששקעה השמש, כי אותו אמורים לזרוק על המזבח כאמור במהלך היום, לפני השקיעה. בכל אופן, זה לינה, ועכשיו בא רבא ושואל, האם יש פסול לינה בראש המזבח? כלומר, שחטנו, זרקו את הדם, העלו את האיברים למזבח, אבל אז לא הקטירו אותם. נתנו להם להישאר שם עד שהגיע בוקר, ועכשיו רוצים להקטיר. השאלה היא, האם האימורים האלו נפסלו או לא? עכשיו, אומרת הגמרא, קודם כל זה תלוי האם הורידו אותם מאז או לא. כלומר, אם הגיע הבוקר והם עדיין על גג המזבח, לא הורידו אותם ועכשיו רוצים להקטיר אותם, אז ודאי שמקטירים אותם. למה? כי הרי פסול עינה זה אחד מהפסולים שאם עלו, לא ירדו. כלומר, זה פסול, אבל אם בכל זאת העלו אותם אחרי זה למזבח, אז מקטירים אותם. אז ממילא במקרה שלנו, שהם בעצם מעולם לא ירדו מהמזבח, אז ודאי שמשאירים אותם שם ומקטירים אותם. זה ברור. אם הם שם עדיין, מקטירים. אלא, כל השאלה היא, אם הורידו אותם. כלומר, הגיע בוקר, לכאורה הם נפסלו, ואז הורידו אותם. ועכשיו השאלה היא, האם יש בהם פסול עינה, ואז אמנם זה פסול כזה שאם העלו, לא מורידים, אבל כאן, כיוון שכבר הורידו, אז זהו, לא מעלים מחדש, או שכיוון שכשהגיע בוקר הם היו על גג המזבח, אז עליהם לא שייך פסול עינה, עוד מעט נראה קצת יותר למה. זאת השאלה, ובזה יש מחלוקת. רבא אומר שאין בהם פסול עינה ומעלים אותם ומקטירים אותם, רבא לעומת זאת לא מסכים ואומר שהם פסולים ולא מקטירים. עכשיו, סביב מה המחלוקת? אז רבא אומר שאין בהם פסול כי הוא מדמה את ראש המזבח לשולחן לחם הפנים. הוא אומר שכמו שאם הלחמים של לחם הפנים נשארו על השולחן יותר מהשבוע שבו הם אמורים להישאר, בכל זאת הם לא נפסלים, אז אותו דבר אם אמורים נשארו על המזבח יותר מהזמן שהם אמורים, גם הם לא נפסלים. זה כאילו שהמזבח שומר עליהם, זה רבא. לעומת זאת רבא לא מסכים, הוא אומר, המזבח לעניין הזה לא דומה לשולחן, אלא לרצפת העזרה, כלומר, כמו שמחוץ למזבח יש פסול עינה, גם על גג המזבח יש פסול עינה, והם כן יהיו פסולים ולא מקטירים אותם. ועד כאן חלק ראשון של השיעור. שוב, אם השארנו את האימורים מעבר לבוקר, מה עושים? אז אם לא הורידו אותם, מקטירים. אם הורידו אותם, האם מעלים שוב? רבא אומר שכן, רבא אומר שלא. החלק השני, בנקודותיים, 8 שורות לפני סוף עמוד א', מחזיר אותנו למשנה, ששם המשנה אמר שגם הכבש והכלים מקדשים. כלומר, נקרא את כל המשפט, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כמו שראינו, אפילו אם משהו פסול עלה, לא מורדים אותו בחלק מהמקרים, כך הכבש מקדש וכך גם הכלים מקדשים. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו לגבי זה נראה 3 סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור לכל זה, אז הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן, היא מקור לזה שהמזבח, הכבש והכלים מקדשים את מה ששמים עליהם, אז לגבי המזבח זה משמות כ"ט כתוב, כל הנוגע במזבח יקדש, לגבי הכבש בשמות למד כתוב, ואת מזבח העולה, המילה ואת שם מיותרת והיא באה לרבות גם את מה שמחובר למזבח, כלומר את הכבש, ולגבי הכלים בשמות למד כתוב, כל הנוגע בהם יקדש, עד כאן הסעיף הראשון, המקורות. הסעיף השני, מה הכוונה שגם הכבש והכלים מקדשים? אז לגבי הכבש זה מובן, זה כמו המזבח. אם שמנו משהו פסול על הכבש, אז כמו כששמנו על המזבח, יש פסולים כאלה שאם עלו, לא ירדו, אלא מקטירים. הכבש זה מובן. אבל מה הכוונה שהכלים מקדשים? אז קודם כל נקדים את המובן מאליו, וזה למשל בקורבן מנחה. אז כשמקדישים סולת למנחה, בהתחלה, לפני ששמנו את הסולת בתוך כלי שרת, אז אם הסולת נטמעה, אפשר לפדות אותה. אבל אם שמו את הסולת כבר בכלי שרת, אז עכשיו, אם היא תטמעה, זה כבר לא יעזור ואי אפשר לפדות אותה. כי הכלי מקדש את הסולת. זאת המשמעות הכי בסיסית לזה שכלי מקדש, אבל בא ריש לקיש בגמרא ושואל מעבר לזה. הוא שואל, מה יהיה הדין אם נהפוך את הסדר? כלומר, לא כמו שעכשיו אמרנו שקודם הכניסו את המנחה לכלי ואז היא נטמעה, שאמרנו שעכשיו כבר אי אפשר לפדות, כי היא התקדשה בכלי, אלא נהפוך את הסדר. כלומר, מה יקרה אם היא קודם נטמעה, שאמרנו שבמקרה כזה אמורים לפדות אותה ולא להשתמש, אבל בכל זאת לא פדו אותה, אלא הכניסו אותה לכלי. שוב, היא קודם נטמעה ואז הכניסו לכלי, האם גם עכשיו הכלי מקדש? עכשיו, לגבי מה הוא שואל את זה? אז כאן יש שתי רמות. ברמה הראשונה, רבי יוחנן הבין שריש לקיש רבאקי שואל לגבי פדיון, כלומר האם אפשר לפדות את המנחה הזאת, כלומר האם למרות שכשהכניסו אותה לכלי היא כבר הייתה טמאה, האם בכל זאת הקדש אותה ועושה שאי אפשר לפדות? זאת הרמה הראשונה בשאלה, ועל זה עונה רבי יוחנן, ודאי שהתשובה היא כן, הכלי מקדש את המנחה ואי אפשר לפדות, ומאיפה הוא לומד את זה? הוא אומר, זה הפשט של המשנה שלנו, כלומר כשהמשנה אמרה שהכלים מקדשים, היא התכוונה בדיוק לזה, שכמו שאם שמו משהו פסול על המזבח למרות שלא אמורים, אז בכל זאת כבר מקטירים ולא מורידים בחלק מהפסולים, אז אותו דבר אם הכניסו מנחה טמאה לתוך כלי למרות שלא אמורים, גם כאן הכלי מקדש אותה לגבי זה שכבר אי אפשר לפדות. זאת הרמה הראשונה, ככה רבי יוחנן הבין שזה מה ששואל ריש לקיש. אבל אומר לו ריש לקיש, אתה צודק ברמה הראשונה, ודאי שאי אפשר לפדות, זה כתוב במשנה, אבל מה שאני שואל זה מעבר לזה. רמה שנייה, וזה בסדר, אי אפשר לפדות, אבל האם גם מקריבים את המנחה הזאת על המזבח? עכשיו, שוב נדגיש, המנחה הזאת היא פסולה, אבל אולי כיוון שכבר שמו אותה בכלי, אז כמו שאם העלו קורבן פסול על המזבח, בחלק מהפסולים, אז כבר מקריבים אותו, אז גם כאן, אפילו שזה לא על המזבח, זה בכלי, אבל אולי הכלי הוא כמו המזבח, וממילא כיוון ששמו את המנחה הפסולה הזאת בכלי, אז כבר מקריבים. זאת הרמה השנייה של השאלה של ריש לקיש, וגם כאן, אומר רבי יוחנן, התשובה היא כן, מקריבים את אותה מנחה. ומאיפה הוא לומד גם את זה? אז הפעם הוא לא לומד את זה מהמשנה שלנו, אלא ממשנה שראינו בפי דלת. שם בתחילת המשנה היא תיארה את הפסולים השונים שבהם אומרים שאם עלו לא ירדו, ואחד מהמקרים זה שקיבלו פסולים וזרקו את דמו. כלומר, כהנים פסולים קיבלו את הדם, וכהנים פסולים זרקו את הדם על המזבח. עכשיו, רבי יוחנן מבין שבעצם מתואר פה מקרה אחד. כלומר, הכהנים הפסולים גם קיבלו את הדם, ובזה הם בעצם פסלו אותו, וגם זרקו אותו על המזבח. זה מקרה שבו בעצם הקורבן פסול לגמרי, ולכתחילה לא יעלו את האימורים למזבח, אבל אם העלו, לא ירדו. זה מה שכתוב במשנה לפי רבי יוחנן, ומדייק רבי יוחנן שמתי באמת אומרים שלכתחילה לא יעלו תימורים, רק אם הפסולים עשו את שני הדברים שהזכרנו, גם קיבלו את הדם וגם זרקו אותו. אבל משמע שאם הם רק היו מקבלים את הדם ולא זורקים אותו, אלא היה בא כהן כשר אחר ולוקח את הדם והוא היה זורק, אז זה קשר לכתחילה, ואפשר להעלות את האימורים לכתחילה. ולמה? כנראה כי אמנם כהנים פסולים קיבלו את הדם, אבל הם קיבלו אותו בתוך כלי שרת, והכלי שרת הזה מקדש את הדם ומתיר לכתחילה לזרוק אותו על המזבח, וממילא, כשיבוא כהן כשר ובאמת יזרוק את הדם על המזבח, זה גם יתיר את האימורים לכתחילה למזבח, לכן המשנה לא דיברה על המקרה הזה, וממילא מכאן יוצא שבאמת הכלי מקדש את הדם, אפילו כשהוא פסול, להיזרק לכתחילה על המזבח. זאת הראיה של רבי יוחנן שכלי שרת מקדשים אפילו להיזרק על המזבח, ומכאן הוא רוצה ללמוד גם למקרה של מנחה, שאם היא נטמאה אבל הכניסו אותה לכלי שרת, אז אפשר להקטיר אותה למזבח לכתחילה, אבל ריש לקיש דוחה את הראיה, והוא אומר, אפשר לקרוא את המשנה אחרת. יכול להיות שכשהמשנה אמרה שקיבלו פסולים את הדם וזרקו פסולים את הדם, זה אולי לא אותו מקרה, כמו שאתה רבי יוחנן הבנת, אלא זה שני מקרים שונים, כלומר שגם במקרה שפסולים רק קיבלו את הדם, ואז העבירו למישהו כשר לזרוק, קרים אלו המשנה התכוונה שהקורבן פסול ולכתחילה, התחילה לא אמורים להקטיר את האימורין, וממילא יוצא שבמקרה שלו רבי יוחנן דיבר שפסולים קיבלו את הדם, ואז העבירו למישהו כשר, עדיין לא אמורים לזרוק את הדם הזה, כלומר הכלי לא מקדש עד כדי כך בשביל שיזרקו אותו למזבח, ואותו דבר ממילא גם לגבי מנחה, שאם המנחה נטמאה ואז הכניסו אותה לכלי, אז אמנם זה מקדש לגבי זה שאי אפשר לפדות אותה, אבל לגבי לזרוק על המזבח, זה אין לנו ראיה שאפשר, ועד כאן הסעיף השני, האם הכלים מקדשים לגבי זה שגם אי אפשר לזרוק על המזבח. הסעיף השלישי והאחרון, בשורה השלישית בעמוד ב', זה האם גם האוויר של המזבח מקדש כמו המזבח, כלומר, באותם פסולים שאמרנו שאם הם עלו למזבח אז לא ירדו, האם זה נכון, גם אם רק היו באוויר המזבח, האם גם זה נחשב כמו המזבח, ולמה שנחשוב שלא? כי נזכיר שהפסוק שממנו למדנו שהמזבח מקדש, זה מכל הנוגע במזבח יקדש. אז אולי דווקא צריך שהקורבן ייגע במזבח פיזית, בשביל שזה יקדש אותו, ולא מספיק שיהיה באוויר המזבח. זאת השאלה, ולגבי זה נראה שלוש ראיות. הראיה הראשונה והשלישית היא שהאוויר כן עכשיו כמו המזבח, הראיה השנייה היא שהוא לא, אבל את כל הראיות אנחנו נדחה. עכשיו, כיוון שהראיה הראשונה והשלישית הם שהאוויר כן עכשיו, והם גם ראיות מאוד דומות אחת לשנייה, אז נראה אותם ביחד, ואז נעבור לראיה השנייה. עכשיו, המשותף לראיה הראשונה והשלישית זה שני דברים, א', שאם אנחנו אומרים שהאוויר לא נחשב, אז זה לא רק אם הקורבן איכשהו מרחף לו באוויר מעל המזבח, אלא גם אם הכהן עומד על המזבח ופשוט מחזיק את הקורבן ביד, גם זה נחשב שהקורבן כרגע לא על המזבח, כי זה לא נוגע במזבח, אלא זה ביד של הכהן. באוויר זאת הנחה אחת בשתי הראיות האלו. הנחה נוספת, נזכיר שלגבי הפסולים שאמרנו שבהם אם עלו לא ירדו, למשל פסול עינה, פסול שלא לשמה, ואמרנו שלמרות שלא צריך להוריד, אם בכל זאת הורידו, אז כבר אי אפשר לעלות, זהו, עכשיו זה פסול לגמרי. אז לגבי האוויר, אם נאמר שהאוויר לא נחשב, אז בעצם, כמו שאמרנו, מספיק שהכהן ירים את הקורבן קצת מהמזבח, כבר אז, כיוון שהאוויר לא נחשב, אז זה נחשב שהם ירדו, וזהו, עכשיו כבר אי אפשר להקריב אותם. זאת ההנחה, ועכשיו נראית שלושה ראיות. אז ראיה ראשונה זה מהמשנה שלנו, שכאמור, המשנה אמרה שלא רק המזבח מקדש, אלא גם הכבש, ומזה מוכיחה הגמרא שגם האוויר מקדש. למה? כי אם נאמר שאוויר המזבח לא מקדש, אז זה אומר שגם אוויר הכבש לא מקדש, ואלינו קורבן פסול אל הכבש, אז איך יכול להיות שהמשנה אמרה שאפשר להקריב את הקורבן הזה כי הוא כבר עלה? הרי בשביל להקריב אותו עדיין צריך להעביר אותו מהכבש אל המזבח בשביל להקטיר אותו שם, ובשביל לעשות את זה הכהן יצטרך להרים את הקורבן, כך שהקורבן כבר לא יהיה על הכבש עצמו, לא ייגע בו פיזית, אלא יהיה באוויר, כי הכהן מחזיק אותו. וממילא, אם אתה אומר שהאוויר לא נחשב, אז זה בעצם כאילו שהקורבן ירד מהכבש והמזבח. והרי אמרנו שגם באותם פסולים שאם עלו לא ירדו, אם כבר הורידו אותם, אז גמרנו, מורידים אותם. בקיצור, אז אם האוויר הוא לא כמו הכבש ולא כמו המזבח, אז ברגע שהכהן מרים, אז זה כאילו ירד, וכבר אי אפשר להקריב. אז איך אתה אומר שמקריבים? אלא כנראה שהאוויר הוא כן כמו הכבש וכן כמו המזבח, ולכן אין שום בעיה להרים, זה עדיין נחשב שהוא על הכבש ואז על המזבח, ולכן אפשר להקטיר. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, לא. אפשר להבין שהאוויר לא נחשב, ופשוט הכהן לא מרים את הקורבן, אלא גורר על הרצפה, על הכבש ואז על המזבח, בשום שלב הוא לא מרים, וכך הוא יכול להקטיר בלי שזה יהיה באוויר, וכך בלי שזה יחשב שזה ירד. עכשיו עדיין תשאלו, רגע, הרי יש איזשהו רווח קטן בין הכבש לבין המזבח, ואז הוא כבר כן באוויר, מעל הסובב של המזבח. עונה הגמרא, נכון, הוא באוויר, אבל הרווח היה קטן, ורוב הקורבן לא באוויר, אלא עדיין או על הכבש או כבר על המזבח, וזה מספיק. ואומנם רמי ברכה מה שאלה אם זה מספיק, והנה התשובה מכאן שכן, בכל אופן הוא גורר, הוא לא מרים, ולכן זה לא נחשב, ולכן זה לא באוויר, וממילא, ולכן זה לא באוויר, כך שגם אם האוויר לא נחשב, הוא עדיין לא נחשב, הקורבן הזה לא יצא לאוויר, הקורבן הזה לא נחשב, בכל זאת, הקורבן הזה לא עלה לאוויר, ולכן עדיין אפשר להקטיר אותו. אז עד כאן הראיה הראשונה, ניסינו לומר שהאוויר נחשב, אבל דחינו, אולי הוא לא נחשב ופשוט לא הרימו את הקורבן מהכבש ומהמזבח. ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', כאן מתחילה הראיה השנייה לזה שהאוויר לא נחשב, אבל אנחנו כרגע מדלגים עליה כאמור, ואנחנו קופצים לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', לראיה השלישית, שגם היא כאמור שהאוויר כן נחשב. והראיה הזאת היא לא מקורבן ששמו למזבח, אלא מדם ששמו למזבח. נזכיר שבמשנה בפיגימל עמוד א', רבן גמליאל אמר שהמזבח מקדש לא רק אימורין פסולים ששמו למזבח, אלא גם דם פסול ששמו למזבח. במה מדובר? אז זה יכול להיות למשל חטאת עוף שאמורים למלוק אותה איפשהו בזרה, לאו דווקא למזבח, אבל הוא מלק אותה על המזבח, ואז הניח את העוף על המזבח, כך שבעצם הדם כרגע מונח על המזבח, וזה גם יכול להיות כל קורבן אחר שהוא קיבל את הדם בכלי, ואז הניח את הכלי על המזבח. גם בזה אומר רבן גמליאל, המזבח מקדש. שמה זה אומר? שאם את המליקה או את השחיטה הוא עשה שלא לשמה, כך שכרגע הקורבן והדם פסולים, בכל זאת, אם הוא הניח את הדם או את העוף כאמור על המזבח, זה מקדש וישתמשו בדם הזה. אם זה חטאת עוף, אז יזו ממנו על קיר המזבח ואז ימצאו, אם זה קורבן, אז יזרקו על המזבח. זה מה שאמר רבן גמליאל. עכשיו, מכאן רוצה הגמרא להוכיח שהאוויר לא נחשב כמו המזבח. למה? כמו בראיה הראשונה, שהרי גם כאן, בשביל להשתמש בדם הזה, צריך להרים אותו קצת. צריך להרים את העוף בשביל להזות ממנו על קיר המזבח, צריך להרים את הכלי בשביל לזרוק ממנו את הדם, והרי ברגע שהכהן מרים את הכלי אל אוויר המזבח, אז אם האוויר לא נחשב, אז הוא בעצם כאילו הוריד את הדם מהמזבח. אז איך רבן גמליאל אומר שאפשר להשתמש בו? אלא כנראה, שוב, כמו בראיה הראשונה, כנראה שהאוויר כן נחשב חלק מהמזבח, ולכן זה לא נחשב שהוריד, ואפשר להשתמש בדם. זאת הראיה השלישית, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת לא. יכולת שהאוויר לא נחשב חלק מהמזבח, ובכל זאת אפשר להשתמש בדם הזה. איך? אז שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שנאמר כמו בראיה הקודמת, שגם כאן נעמיד שהוא לא הרים את הדם. איך הוא לא הרים? הוא פשוט גרר את העוף או את הכלי עם הדם אל קצה המזבח, אל קיר המזבח, ושם שפך את הדם, בלי שבשום רגע העוף או הכלי התנתקו מהמזבח, ולכן זה נחשב, אבל באמת, אם היה מרים את זה באוויר, אז זה נחשב שזה ירד, ואז כבר אי אפשר, כי האוויר לא נחשב. זאת התחייה הראשונה, שכאמור, היא זהה לתחייה שראינו בראייה הראשונה, אבל הפעם הגמרא דוחה את התחייה הזאת, כי אומרת שאם באמת זה מה שהוא יעשה עם הדם, אז זה לא יחשב לו, הרי את עולת העוף צריך להזות קודם את הדם על קיר המזבח, לא רק למצות אותו, ובקורבנות אחרים צריך לזרוק את הדם מהכלי, לא לשפוך אותו, וממילא לא יכול להיות שלזה רבן גמליאל התכוון, כשהוא אמר שאפשר להמשיך ולהשתמש בדם, ולכן התחייה הזאת נופלת. אבל יש עוד תחייה, וזה של רב אשי, והתחייה הזאת היא בעצם תחייה גם לראיה הזאת, השלישית, אבל גם אפשר להשתמש בה לראיה הראשונה. אנחנו כל הזמן הנחנו שאם הכהן עומד עם הכלי או עם הדם או עם הקורבן ביד, אז זה נחשב שזה באוויר, ולכן אמרנו שאם הכהן ירים את האימורין או את הדם או את האוף, אז אם האוויר לא נחשב חלק מהמזבח, אז זה נחשב שזה ירד מהמזבח וכבר אי אפשר להשתמש. ככה אנחנו. אבל עכשיו אומר רבשי, מה פתאום? אם הכהן עומד על המזבח, אז גם אם הוא מחזיק את זה בידיים, זה לא נחשב שהם באוויר, זה נחשב שהם על המזבח. אמנם הם עצמם לא נוגעים במזבח עצמו, אבל הם נוגעים בכהן, והכהן עומד על המזבח, זה נחשב שהם על המזבח, ולכן גם במקרה הזה של הדם, וגם במקרה בראייה הראשונה של האימורין שהוא מעלה מהכבש למזבח, אפילו אם נאמר שאוויר לא נחשב, עדיין לא צריך לומר שהוא גורר את זה על הרצפה, הוא יכול להרים, וזה עדיין לא יחשב שזה יצא מחוץ למזבח, ולכן אפשר להשתמש, וזה לא סותר את זה שהאוויר לא נחשב חלק מהמזבח. אז מתי באמת, אם נאמר שאוויר לא נחשב חלק מהמזבח, מתי זה קורה? אז כאמור, לא כשהכהן עומד על המזבח, כי אז זה לא נחשב באוויר, אלא כשהכהן עומד מחוץ למזבח, ואיכשהו מרים את היד גבוה מעל המזבח, עם האימורין או אדם, או עם איזשהו מקל מעל המזבח, זה מה שהגמרא התלבטה, האם האוויר נחשב חלק מהמזבח או לא, ולא לגבי מקרה שהוא עומד על המזבח, ולכן לגבי זה, כרגע לפחות, אין לנו בעצם תשובה, ועד כאן הראיה הראשונה והשלישית, ורבשי בעצם דחה את שתי הראיות אלו, ובזה הגענו למשנה בפחת עמוד א', למילה תיקו, אבל עדיין יש לנו את הראיה השנייה שעליה דילגנו. אז בשביל זה בוא נחזור חזרה אחורה לאמצע פיזיין עמוד ב' ונראה את הראיה השנייה, זה ראיה של רב אבא רב חנן, והפעם הראיה היא לזה שהאוויר דווקא לא נחשב חלק מהמזבח, וזה מעולת העוף. את עולת העוף מולקים בחצי העליון של המזבח, כלומר הוא עומד על הסובב או על גג המזבח ושם מולק, ואז הוא ממצא את הדם על קיר המזבח בחצי העליון שלו, ואחרי זה מקטיר את הגוף. זה מה שאמורים לעשות. עכשיו, מה קורה למשל בזמן המליקה? הוא חשב מחשבת פיגול, כלומר למשל הוא חשב שאת ההקטרה של הגוף הוא יעשה שלא בזמנה, אז המשנה הארוכה בסמך דלת עמוד ב' אומרת שזה אכן פיגול, וזה פוסל את הקורבן, כמו בכל קורבן, הגיוני. אבל אומרת הגמרא אצלנו שזה הגיוני רק אם נניח שהאוויר לא נחשב. למה? כי אם האוויר נחשב, אז בעצם המחשבה שהוא חשב לעשות, אם הוא היה עושה אותה באמת, זה בכלל לא היה פוסל את האימורים, כי הרי הוא שחט את זה על המזבח, זה יישאר שם עד מחר על המזבח, ומחר הוא יקטיר, אמנם שלא בזמן, אבל זה פסול כזה שאם עלו לא ירדו, וזה מעולם לא ירד, זה תמיד היה שם, אז זה לא היה פוסל. וממילא, אם אתה חושב מחשבת פסול, שאם היית עושה אותה בפועל, לא רק חושב, אלא ממש עושה אותה, זה לא היה פוסל, אז גם המחשבה על זה לא פוסלת. אז איך המשנה אמרה שזה פוסל? אלא כנראה שהאוויר לא נחשב, וממילא, כשהוא יבוא מחר להקטיר את העוף הזה, הוא ירים את זה קצת מהמזבח בשביל להקטיר, ואז כיוון שזה באוויר, זה יחשב שזה ירד מהמזבח, וממילא, כיוון שזה כאילו ירד, אז כבר לא מחזירים, וזה פסול, ולכן המחשבה על זה פוסלת. אז מכאן שהאוויר לא נחשב, אלא זה נחשב כאילו שהקורבן ירד מהמזבח. זאת הראיה השנייה לזה שהאוויר לא נחשב, אבל דוחה רב שימי ברשי, לא נכון. אפשר להניח שהאוויר כן נחשב, ובכל זאת זה יהיה מחשבת פסול, כי הוא לא חשב רק להקטיר את זה מחר, שאז באמת זה לא פוסל כי זה כל הזמן באוויר המזבח, וזה לא נחשב שזה ירד. אלא הוא חשב יותר מזה, הוא חשב שהוא יוריד את זה פיזית מהמזבח, ויחזיר ויקטיר, שאז כבר, אם באמת הוא היה עושה את זה בפועל, זה כן היה פוסל בפסול עינה והיה אסור להחזיר את זה, כי זה ירד כבר, וממילא גם המחשבה על זה פוסלת ומפגלת. עכשיו, רק בסוגריים, נקשר את זה רגע למה שלמנו בחלק הראשון של השיעור, שלפי רבה, אם זה היה על המזבח בלות השחר, אז גם אם אחרי זה הוא יוריד, זה לא ייפסל בפסול עינה, אז צריך להאמין שמה שהוא חשב לעשות זה להוריד את זה מהמזבח עוד לפני עלות השחר, ושם, לא במזבח, זה ייפסל בפסול עינה, ורק אז הוא חשב להחזיר את זה למזבח. כך באמת זה יהיה פסול בפסול עינה, זה לפי רבה. לפי רבה, לא צריך, אלא גם אם זה היה על המזבח בעלות השחר, זה ייפסל בפסול עינה, ולכן הוא יכול לחשוב שהוא הוריד את זה, לא משנה מתי, בין לפני עלות השחר ובין אחרי, בכל מקרה זה יפסול. ועד כאן הראיה השנייה לזה שאוויר לא כמו המזבח, אבל גם את זה דחינו. את הראיה הראשונה והשלישית כבר דחינו מקודם, כך שבסופו של דבר, בסוף הסוגיה, רגע לפני המשנה בפחת עמוד א', הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור, ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון, בדרך אגב, רבא שאל האם יש פסול לינה כשבעלות השחר האימורין היו עדיין על המזבח, אז אם לא הורידו אותם, ודאי שאפשר להקטיר אותם. אם הורידו אותם, אז רבא אמר שעדיין מקטירים, אבל רבא לא הסכים לזה ואמר שלא מקטירים ויש פסול, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשך המשנה שגם הכבש והכלים מקדשים, ולגבי זה ראינו שלושה סעיפים, סעיף ראשון ראינו מקורות לזה שהמזבח, הכבש והכלים מקדשים את מה ששמים עליהם או בתוכם. בסעיף השני ביררנו מה הכוונה שכלים מקדשים את מה ששמים בהם. אז לגבי מנחה, כל עוד לא שמו אותה בכלי, אם היא נטמאה אפשר לפדות אותה. אם שמו אותה בכלי ואז היא נטמאה, כבר אי אפשר לפדות. השאלה היא, מה קורה אם זה היה הפוך? היא קודם נטמאה, כך שלא אמורים להשתמש בה, אבל בכל זאת שמו אותה בכלי שרת, מה עושים עכשיו? ואמרנו שיש שתי רמות לשאלה הזאת. ברמה הראשונה, ריש לקיש שואל לגבי פדיון, האם גם כאן אי אפשר לפדות אותה? ואומר רבי יוחנן, אכן אי אפשר, וזה מה שהוא לומד מהמשנה שלנו, שהכלים מקדשים אפילו אם שמו הם דבר פסול, בכל זאת מקדשים ואי אפשר לפדות. אבל אומר ריש לקיש, זה ברור לי, אני שאלתי לגבי הרמה השנייה, וזה לא רק שאי אפשר לפדות, אלא האם אפשר להקריב אותם, להקריב את המנחה הזאת. וגם כאן, רבי יוחנן ניסה ללמוד ממשנה, פעם בפי ד' עמוד א', שאפשר, כי כתוב שם שאם קיבלו פסולים את הדם וזרקו, אז לכתחילה לא מקטירים את האימורים, אם הקטירו אז לא ירדו, אבל לכתחילה לא, ומדייק רבי יוחנן שמשמע שאם פסול רק קיבל את הדם, אבל העביר לקשר שיזרוק, אז זה לכתחילה, כי הכלי מקדש את הדם גם בשביל לזרוק אותו, ואז אותו דבר גם במנחה. זה מה שניסה רבי יוחנן לומר, אבל ריש לקיש דחה שאולי המשנה פסלה גם כשהפסול רק קיבל, אפילו שהוא עביר לקשר, וממילא בזה נשארנו בלי תשובה, וזה היה הסעיף השני בחלק השני. בסעיף השלישי שאלנו האם האוויר של המזבח מקדש, כי הרי בפסוק כתוב כל הנוגע במזבח יקדש, אז אולי האוויר לא מקדש, וראינו ראיות לכאן ולכאן, הראיה הראשונה והשלישית היו לזה שהאוויר כן מקדש, ושתי הראיות די דומות, וזה מזה שאנחנו רואים שגם אם הכהן מרים את האימורים בשביל להביא אותם מהכבש למזבח, או מרים את הדם בשביל להשתמש בו, כלומר להזות או לזרוק אותו על קיר המזבח, עדיין זה בסדר, והרי הוא הרים את זה, זה כבר לא נוגע במזבח, אז מכאן שהאוויר נחשב חלק מהמזבח, אלה היו הראיות הראשונה והשלישית, אבל דחינו, א', אולי שם הוא לא הרים, אלא גרר את זה על הכבש, על המזבח, על הקיר, אז אמרנו שזה טוב לראיה הראשונה, אבל לראיה השלישית לגבי הדם זה כבר לא טוב, כי אי אפשר ככה להזות או לזרוק את הדם, ולכן דחייה שנייה אומר רב אשי, כאן כיוון שהכהן עצמו עומד על הכבש או המזבח, אפילו שהוא מחזיק את זה ביד, זה לא נחשב שזה באוויר, זה נחשב שזה על המזבח, ולכן אפשר להשתמש, והשאלה שלנו הייתה, מה קורה אם הוא לא עומד על המזבח, אלא מחוץ למזבח ומחזיק עם יד או עם המקל מעל המזבח, זאת הייתה השאלה, ולזה עדיין אין לנו תשובה. זה היה הראיה הראשונה והשלישית ודחינו. הראיה השנייה הייתה שהאוויר דווקא לא נחשב חלק מהמזבח, וזה מעולת העוף, שאם הוא מלק אותה על מנת להקטיר אותה שלא בזמנה, המשנה בסמך דלת עמוד ב' אמרה שזה פיגול. והרי אם האוויר נחשב, אז למה זה פיגול? הרי גם אם באמת הוא היה מקיים את מחשבתו ומשאיר אותה שם ומקטיר אותה רק למחרת, זה לא היה נפסל, כי זה בעצם כל הזמן היה על המזבח. רק אם נאמר שהאוויר לא נחשב, אז כשהוא הרים את זה באוויר, זה נחשב שזה ירד מהמזבח, ולכן הוא כבר לא יכול להשתמש. זאת הייתה הראיה השנייה, שהאוויר לא חלק מהמזבח, אבל גם את זה דחי לא, יכול להיות שהאוויר הוא כן, וזה פסול, כי מה שהוא חשב זה לא רק להגביע ולהקטיר, אלא להוריד מהמזבח ולהקטיר, לפי רב להוריד דווקא לפני עלות השחר, לפי רב וגם אם הוא חשב להוריד אחרי עלות השחר, בכל אופן, כיוון שהוא חשב ממש להוריד, לכן זה פוסל, אבל אם הוא רק חשב להגביע ולהקטיר, אולי זה לא פוסל, כי אולי האוויר הוא כן חלק מהמזבח, וכך בסופו של דבר נשארנו בתיקו לגבי האוויר, כל טוב.